שלום וברוכים הבאים לתוכנית 31 של ספק סביר. היום יום שבת, ה-14 לאוקטובר.
לא, לא, 16. לא, 16 לעשות.
היום יום שבת, ה-16 בנובמבר. אימא שלך, איך
את זה? ה-16 באוקטובר. ה-16.
שלום וברוכים הבאים לתוכנית 31 של ספק סביר. היום יום שבת, ה-16 באוקטובר 2010, ואיתי נמצאות ערן אבירם וליאורה לוי.
שלום.
ונמצאים ברק ניצן ואני ירון.
שלום.
תמיכה מוסרית משני אבני. אני לא אגיד איזה עוד תמיכות אחרי התסבוכות שזה הכניס אותי אליהם בתוכנית שעברה. לצערנו הרב אביב לא איתנו. הרב אביב לא איתנו. והחולרה נמצאת בלונדון, שבו היא לא רק נהנית, אלא היא גם תשתתף בתם לונדון. ובתוכנית היום.
מה יש לנו בתוכנית היום?
מה יש לנו בתוכנית היום? בתוכנית עומד להיות רעיון עם סיימון סינג מקמפוס ברושין. סיימון סינג נמצא בארץ להרצות על ספרו החדש ריפוי או פיתוי, ולתת הרצאות כלליות חדשות. כל זה?
כן.
אתה כזה נראה את זה. אוקיי, חוץ מזה נדבר על דוח אקולוגי חדש, שיצא בכותרות מזעזעות כמו, בני האדם מנצלים כדור הארץ וחצי היום, ונצלו שני כדורי הארץ ב-2020. שלוש זה אם הם יחיו כמו תושבי האיחוד האירופי, כן. אם הם יחיו כמו האמריקאים, אבל זה יהיה חמישה כדורי הארץ עד 2020. כן.
תמיד אמריקאים.
מזל שיש אפריקאים בניגר
זוקם. לא, כי מסתבר שהם הורסים את בעלי החיים. אז כן, דוח אקולוגי שאומר שהמין האנושי is quite fucked, ונדבר עוד מעט על איך אפשר לקרוא דוחות כאלה והספקנות הראייה שצריך לקחת אותם. אם כי אני מסכים עם האמירה הכללית, we're quite fucked. נדבר על עדויות חייזרים חדשות והן גוחחות? או לא חדשות, סתם מגוחחות?
למה הן גוחחות?
כי גילו שזה בלונים.
אתה לא תוכל להשש את זה לעולם, צערנו הרב.
כמו עם דינוזאורים.
מצוין, ערן. אבל יש לי תמונה של ישו, רוכב על דינוזאור. כן.
מה זה מוכיח? את ישו את הדינוזאורים.
אה? The incredulity of human claim. חוץ מזה נדבר על סערה זוטה בקהילה האסטרונומית בעקבות הטענות לתגלית של כוכב לכת חיצוני שדיווחנו עליהם בשבוע שעבר, כוכב לכת במרחק 20 שנות אור שלכאורה נמצא במקום שתומך בחיים, ועכשיו יש מאבק על האם הוא קיים או לא. חוץ מזה נדבר גם על ההתמוטטות של חומת אנדרומדה ביפו ועל השאלה אם זה יתרחש בעקבות כללה של הרבנים או לא. וזהו, כרגלנו תהיו את פינת איפה טעינו ואמת או ספק סביר שבה הפעם ברק יאתגר את חברי הפאנל. אם כי לא יוכל לשאת את חטאתו על אביב שכרגע,
כן, אני תמיד יודעת להיעלם בזמנים הנכונים,
כן, in crunch time. אוקיי, מצוין, אז בוא נתחיל. אוקיי, אז נתחיל מהדוח. נראה לי
כן, בואו נכנס בו.
השבוע יצא דוח של ה-WWF, שלהפתעתי זה לא ה-World Wrestling Federation.
ירון, זה היה לחתנות כשאנו בתיכון, כבר אז כשגילים שיש ה-WWF, מאוד הופתענו.
היום זה ה-WWE, מה שאתה חושב עליו.
אכן.
אבל הם היו קיימים עוד שהיה את ה-WWF.
היה את ה-Undertaker.
לא בפנדות. לא עם הפנדות.
לא בפנדות.
אז קרן ה-WWF האמיתית, שעוסקת בעניינים סביבתיים, שימור כדור הארץ ועניינים אקולוגיים אחרים, אז היא מפרסמת דוח דו-שנתי. היא התחילה את הפרסומים שלה ב-98, דוח שמתאר את המצב של כדור הארץ ותחזיות לעתיד בכל מיני היבטים, גם בהיבטים של ביודייברסיטי, שזה אומר מה מצב המערכות האקולוגיות של העולם ובעלי החיים שנמצאים בהם, וגם שמה מאוד מאוד דגש על הם קוראים לזה ה-ecological footprint של המין האנושי. כלומר, כמה משאבים אנחנו צורכים לעומת כמה משאבים כדור הארץ יכול למחזר ולהחזיר לעצמו וכולי. והדוח השנה יוצא לא במועד כל כך מפתיע, בעוד שבוע יש כנס ביפן שבו ראשי 190 המדינות, אני מניח שיש להם טלפון, 190 מדינות, זה דעתי כמעט הכל בעולם, בעולם יש 198, משהו כזה. 230? וואו. היה יותר פשוט במלחמה הקרה. אז בכל אופן, ראשי 190 מדינות ייפגשו ביפן לדון לכנס ועידה אקולוגית ולתכנן תוכנית עם מטרות לעשר השנים הבאות מבחינה אקולוגית, מבחינת פוטפרינט, מחקר גנטי לשיפור העולם וכולי, והדוח הזה יוצא לקראת זה למעשה. עכשיו, הדוח הזה, אני אמביוולנטי בנוגע אליו, כן. כי מצד אחד, המקורות והנתונים הספציפיים שהוא מציין הם מאוד מדויקים, מסתמכים על מחקר של שנתיים ברחבי העולם, של כל מיני צוותים. אוקיי, הנתונים העובדתיים שם הם די מבוססים. לעומת זאת, המדדים שהם מנסים לגזור מזה, עושים כאלה מניפולציות סטטיסטיות מגוחכות על הנתונים האלה, שהכותרות שלהם מטעות לחלוטין. לדוגמה, כל העיתונים יצאו עם כותרת בנוגע לדוח הזה, עד 2050, המין האנושי ישתמש בשני כדורי ארץ. כלומר, במשאבים של שני כדורי ארץ. וכבר עכשיו המין האנושי משתמש במשאבים של כדור הארץ וחצי. עכשיו, אתה קורא, זה כותרת שיש בה סתירה לוגית, כלומר, יש רק כדור הארץ אחד, לא יכול להיות שאנחנו מנצלים משאבים של אחד וחצי כדורי הארץ.
אלא אם כן אתה מתחבר לממדים אחרים.
בדיוק, כמו שיש אנשים, בזה נידון בהמשך התוכנית. לעומת זאת, כשקוראים את הדוח עצמו, הדוח עצמו לא אומר את זה. הדוח עצמו אומר שאנחנו גוזלים 150% מיכולת ההתחדשות של כדור הארץ. כלומר, אם היינו גוזלים 100% בדיוק, כדור הארץ היה מספיק לחדש את המשאבים שלו בדיוק בקצב שבו אנחנו לוקחים אותם. אנחנו כאילו חורגים את זה, ולכן נוצר לאט לאט יותר ויותר פער בין המשאבים שאנחנו צורכים לבין הסל הקיים למעננו בכדור הארץ. זה אפילו לא אומר שב-2050 יגמרו המשאבים הזמינים, זה רק אומר שאנחנו נפתח פער הרבה יותר גדול ונשרוף משאבים בקצב הרבה יותר גדול מה שכדור הארץ יכול לקיים.
50% יותר הפער? הפער הוא ב-50%?
כבר עכשיו, כן, אנחנו נצלים 50% יותר ממה שכדור הארץ מספיק לחדש בעצמו. עכשיו, זה לפחות הגדרה שאין בה סתירה לוגית, שזה כבר טוב. לעומת זאת, גם היא בעייתית מאוד. אני עברתי על הנתונים עצמם. המדד הזה של האקולוג'יקל פוטפרינט וכמות צריכת המשאבים, הוא מערב בתוכו כל כך הרבה מדדים שונים, שזה יוצר, כאילו אי אפשר להתייחס לנתון הזה, הוא לא אומר כלום בעצם. אני אתן לכם דוגמה. הרוב המכריע של המשאבים שאנחנו חורגים בהם, זה מבחינת היכולת של כדור הארץ לקלוט ולמחזר פחמן דו-חמצני. אוקיי, גזי חממה. עכשיו, לכאורה זה אומר שמבחינת המדד הזה, אם היום המין האנושי היה מקצץ את יצירת גזי הפחמנה לחצי, סליחה, יצירת גזי הפחממה לחצי, אז הכל היה בסדר. אז לא היינו מנצלים יותר מדי משאבים, כי זה היה נופל מתחת ל-100%. עכשיו, זה כמובן שקר, כי יש בעיות מים ובעיות, אנחנו הורסים אוכלוסיות דגים בקצב יותר ממה שהן מתחדשות, ומשתמשים בנייר יותר ממה שעצים צומחים, אבל המדד הזה הוא כל כך מעורבב עם כל כך הרבה נתונים שונים שאין ביניהם הפרדה, שכאילו, לכאורה זה, הוא פשוט, הוא מושפע יותר מדי מהפחמן הדו-חמצני. אני נותן את זה סתם כדוגמה כדי להגיד, הגרפים המשוקללים שעולים בדוח וכל ההצהרות שהם יצאו איתם לתקשורת, הם פשוט בלתי שמישות בעליל, אי אפשר לעשות איתם כלום. לא לגזור מהמטרות, לא להבין אותם, הם מתאים, הם עושים מניפולציות רגשיות, כי אוהבתי, בכותרת של הדוח הם אומרים, כן, זאת השנה שבה יש יותר נמרים בכלובים מאשר נמרים ביערות עד, ומיליארד נקודה שמונה אנשים משתמשים בפלאפונים סלולריים, אבל מיליארד אנשים אין מים נקיים. מה הקשר בין הנתונים האלה? אין שום קשר, הם סתם מנסים ליצור הנגדה כזאת כדי לעשות בום רגשי. לעומת זאת, ברגע שנפרדים מהגרפים האלה ועוברים לנתונים עצמם שכתובים במחקר, אז רואים שהם עשו עבודה די טובה. למה הכוונה? יש להם מדדים מאוד מאוד ספציפיים לכמה בריא כדור הארץ, ששוב, זה דרך נוראית להגיד את זה, אבל כשאתה יורד למדדים הספציפיים, אז מגלים שיש להם צוותים שהם עוקבים אחרי אוכלוסיות, 8,000 אוכלוסיות של בעלי חיים עם חוליות, 1,300 אוכלוסיות של ציפורים וזנים אחרים, והם עוקבים אחריהם, והם רואים איזה אוכלוסיות גדלו ושגשגו, איזה הצטמקו עד למצב הכחדתי וכולי, ומזה הם גוזרים כהם מדדים. שזה כשלעצמו תמונה טובה, הם אוספים נתונים טובים. והם הגיעו לכמה מסקנות מאוד מעניינות. מסתבר ש באזורים ממוזגים בכדור הארץ, בגדול כל מה שהוא לא קו המשווה, נגיד את זה ככה, דווקא יש שיפור במצב אוכלוסיות בעלי החיים. יש עלייה של 30% בשני המדדים וכולי, ומייחסים את זה לזה שכשהם התחילו למדוד, אז המצב היה ממש מחורבן, כי כל המדינות המערביות היו בדיוק בשלב הטיוס שבו הורגים המון חיות ומזעמים את כל כדור הארץ. אבל מאז כבר השתפרנו, אנחנו יותר טובים, החברות המערביות השתפרו. הן יותר משמרות דברים, מעבירות את כל המפעלים המזעמים להודו ומקומות כאלה. לא, בתכלס, מעניין אגב שאני קראתי את הדוח, הם לא ציינו את זה כסיבה לשיפור. אני קראתי, זה היה לי ברור. ברור, כל החומרים המסוכנים הם בסין והודו וכאלה. ברור שבאירופה המצב הרבה יותר טוב. אז זהו, אז יש את כל המדדים האלה, ובגדול הם אומרים שיש מקומות שאנחנו מנצלים יותר מדי משאבים, זה אין ספק. והדבר שנקבר איפשהו בסוף הדוח, למרות שדעתי הוא אולי הדבר הכי חשוב, בעיית מים. יש בעיית מים שהולכת ונהיית יותר ויותר גדולה בעולם. מים נקיים לשתייה. יש 70 מדינות שבהן הם הכריזו על זה בתור בעיה משמעותית אצלם, וזה מתקרב למצב שמוגדר כמצוקה, וזה רק צפוי ללכת ולגבור. אין כרגע פתרון. אז יש את כל הדברים האלה, יש מעין ערבוב כזה של נתונים בדוח, הכותרות עצמם מגוחכות, אל תאמינו לאף כותרת שאתם קוראים בנוגע לדוח הזה, כי הם עשו כזה מישמע סטטיסטי שפשוט אין שם שום דבר מה לעשות, אבל הנתונים עצמם הם מעניינים. דבר אחד שאני רוצה להגיד בנוגע לדוח הזה ובנוגע לכל הטרנד האקולוגי, זה כזה דבר. יש בעיה מאוד גדולה. המין האנושי באמת מנצל משאבים ספציפיים בצורה בעייתית ולא מתכנן לעתיד, והתעשיות שלנו הן unsustainable. אני רק רוצה להגיד, הבעיות יהיו כלכליות. אנחנו לא קרוב, על זה כולם מסכימים, אנחנו לא קרובים מספיק לסוף משאבים, ככה שבאמת המין האנושי ייתקע וזהו, לא יהיה, התרבות תמות. אבל דברים יתחילו להיות כל כך יקרים שאנחנו נהיה בבעיה חמורה. לעומת זאת, בדוח הזה, לדוגמה, לא יודע, הם קצת מגזגזים את הנושא שעל פי כל התחזיות, הגידול אוכלוסייה אמור להסתיים ב-2075, כדור הארץ אמור לכאורה להתייצב על 0.9 מיליארד בני אדם, המדע כל הזמן מוצא דרכים חדשות להפיק דברים, אנחנו רק עכשיו מתחילים לדחוף כספים לאנרגיה מתחדשת, זה נראה שעושים צעדים טובים. מה שהדוח טוען, ואולי זה נכון, זה לא מספיק, וצריך כל הזמן להשאיר את הנושא במודעות, ולגזור מטרות חדשות ולהיאבק על הדברים האלה. במיוחד כשעכשיו יש הרבה מדינות שמגיעות לעידן התעשייתי, כמו סין ואזורים מסוימים באפריקה והודו וכולי, והן חוזרות על מה שאירופה וארצות הברית עשו. וזה משפיע מאוד על כדור הארץ, כלומר, הן מנצלות משאבים בקצב מטורף, מפיקות זיהום בקצב מטורף, ובעוד 15 שנה נניח זה עומד להיות בעיה מאוד 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 גדולה. הדוח הזה הוא, שוב, אמרתי, אני אמביוולנטי בנוגע לדוח הזה, כי מצד אחד, כאילו, הנתונים היבישים לא מזיניזים לאף אחד, כשאתה נותן את הנתונים המדעיים המדויקים, אז זה סתם משעמם. וברור שרצוי לעשות מניפולציות רגשיות, כי זה נושא חשוב וצריך להניע אנשים לפעולה, ופעולות זה טוב. במיוחד כשהנתונים המדעיים היבישים אומרים, באמת יש בעיה שצריך לטפל בה. אבל אני קורא את כל המניפולציות רגשיות, ואת כל העיוותים וכל זה, וזה גם כאילו מצד אחד לא נעים לי, כי זה כאילו לשקר כדי להשיג את המטרה שלך. אבל כולם משקרים, אז אולי זה בסדר.
רגע, אבל אתה אומר שהכותרות הן מאוד סנסציוניות, אבל אם אתה קורא בפרטים, אז לא משקרים שם. מביאים משהו זה. אולי, זאת אומרת, יש בו אולי משהו בשביל למשוך את הקהל, תקשיבו, תקראו. אז אולי זה לא כזה נורא כל עוד באמת בפרטים אתה מביא דברים שהם לא מונפצים, או אולי צריך לעשות את הכותרות קצת פחות, זה לא יודעת, אבל...
לא, זאת שאלה טובה, כי בבירור הדוח הזה כתוב ככה שהכותרות מעוררות תגובה רגשית, ולא, ככה הוא כתוב, וכשאתה קורא בפנים את הפרטים, אז הפרטים הם די בסדר.
אתה לא אמרת הפרטים, אמרת הנתונים היבשים הם בסדר, הפרטים של כל הדוח הזה הם לגרם מובילים. לא רק הכותרות.
נכון, זאת הבחנה נכונה. הנתונים שהם עושים הם נכונים, הדרך שבה הם מקמפלים אותם למידע וכותבים את הטקסט מסביבם, יש לו אג'נדה, הוא בא להניע לפעולה מאוד מאוד ספציפית.
כל המחקר הזה יש לו אג'נדה מאוד חזקה, זאת הבעיה העיקרית. מדברים על ה-WWF. שכידוע, מתאבקים, רק אכפת להם מהסביבה ולא ממדע. לא, אבל ה-WWF הוא ארגון ידוע בלהט האידיאולוגי שלו, והדוח הזה לא נכנס לא פורסם באף ז'ורנל כתב עת מדעי, אלא הוא יצא כפרס קונפרנס למדיה ולניסיון להשפיע על מדיניות.
כמו שאמרתי, גם התאריך הוא לא בכדי. יש עוד מעט עומדים לגזור את נקודות הפעולה לעשר השנים הבאות.
כן. מה שכן נראה לי חשוד, אולי מישהו יכול להסביר לי את זה, החיבור של כל הנתונים זה איזשהו מדע שלא קיים כל כך.
זה לא מדע. האינדקסים האלה שנועדים למדוד את בריאות הכוכב, הם מלכתחילה לא נועדו להיות מדעים, הם נועדו להציג מגמות באופן שנקלט טוב על ידי המוח האנושי, אלא כדי להניע לפעולה. כי זה כל כך הרבה מדדים מורבבים שם ביחד שזה בעייתי. בזה הם עושים עבודה נהדרת, אגב, הדוח עצמו מבחינה גרפית, מבחינה ייצוגית, מעולה. לפחות בניגוד להרבה פעמים כשעושים דברים כאלה, אז זה גם מבוסס על שטויות. פה לפחות בקרקעית של הכל עומדים נתונים שהם בדוקים על ידי צוותי מחקר וכולי, הם בסדר.
האנשים שעומדים מאחורי המחקר, לא הנתונים, אנשים שעשו את כל הקובליזציה והסקת המסקנות, אני לא חושב שהם מומחים בהרבה.
לא, הם יועצים. זה נייר עמדה, זה לא נייר מחקר. זה נייר עמדה, בבירור.
אוקיי.
שוב, כל עוד זה מוצג כנייר עמדה, אז יש לי פחות בעיה עם זה.
כן. ושוב, אני חייב לציין, אני יצא לקרוא הרבה ניירות עמדה בחיים שלי, כולל כאלה שהם צבאיים וביטחוניים, וגם לעומת ניירות עמדה ביטחוניים, זה יחסית מחובר לקרקע, שזה די מרשים. או ליתר דיוק זה אומר שמצבנו רע מאוד בכל שאר החזיתות, אבל זה נייר עמדה שהוא די מחובר לקרקע. כן. מצוין. אז זה בנוגע לדוח של המתאבקים. אם אנחנו כבר עוסקים בסוגיות מפולפלות של מדע ופוליטיקה.
מדע, פוליטיקה ותקשורת.
סקס, שקרים ווידאוטייפ.
נכון.
בשבוע שעבר דיווחנו על כוכב לכת חדש שלכאורה התגלה בחלל החיצון, במרחק 20 שנות אור מכדור הארץ, ושהוא מקיף את הכוכב שלו ברצועה שלכאורה תומכת בחיים. למה הכוונה? זה אומר רצועה שבה הטמפרטורה מאפשרת למים להיות נוזליים על חלק מהכוכב. שמבחינתנו זה מעלה את הסבירות שיהיו שם חיים. וזאת הייתה תגלית די גדולה, כי זו הפעם הראשונה שהתגלה כוכב לכת בגודל מתאים ובמרחק מתאים וכו'. וזה היה מעין לנדמרק סימבולי כזה בחיפוש אחרי כוכבי לכת חיצוניים. אז זה עשה הרבה כותרות. כבר כשהכותרות יצאו, היו הרבה מדענים שהם אמרו, תשמעו, הנתונים האלה מאוד על האירור ברז של ציוד הקליטה, צריך לחקור את זה עוד, צריך לאשש את הנתונים האלה וכו'. ועכשיו יש מה שערה זוטה בקהילה המדעית. מה שקורה זה המערכת שמש שבה התגלה כוכב לכת הזה, לכאורה. זאת מערכת שמש שנחקרה כבר די הרבה זמן. היו שם כבר 5 כוכבי לכת שגילו אותם וחקרו אותה. ועכשיו המון אנשים באו אל הצוותים שחקרו אותה במשך יותר מ-5 שנים, ואמרו להם, אוקיי, הדבר הזה היה שם כל השנים האלה ואתם לא ראיתם אותו. What the fuck? הם רצו להגן על שמם הטוב. נגיד את זה ככה. זה בבירור היה בריאיון עם, איך קראו לו? פרנצ'סקו פפה? כן, פרנצ'סקו פפה, ממצפה ז'נבה. פפה, כן? הוא עמד בראש הצוות שחקר את המערכת שמש הזאת, אחד מהצוותים שחקר את המערכת שמש הזאת, והוא ממש אמר בריאיונות מהשבוע לעיתונות שכאילו, מה זאת אומרת? אספנו, כאילו חקרנו את זה 6.5 שנים, אנחנו לא מאמינים למה שהצוות ההוא עשה, והם הלכו ומספו את כל הקריאות שהיו על כוכב הלכת הזה, כולל 60 תצפיות חדשות שהם לא היו בניתוחים המקוריים שלהם, ועשו שוב פעם ניתוח כולל על כלל הנתונים, והם אמרו שהם לא רואים שם את כוכב הלכת הזה. כלומר שהצוות השני טעה.
אני רוצה להבין, צוות אחד אומר שהוא קיים, וצוות אחר אומר שזה בכלל לא קיים, הכוכב עצמו לא קיים, או שאין בו את התנאים שצוות אחד טוען שיש בו? לא קיים בכלל.
שכוכב הלכת עצמו לא קיים.
אוקיי. כן.
נגענו בזה קצת בתוכנית הקודמת, את התצפיות האלה עשו על ידי המשיכות כבידה של כוכבי הלכת על הכוכב המרכזי. זה דברים שזה אות מאוד מאוד חלש, שקשה מאוד להפריד אותו מהרעש רקע שלו, וכבר שבוע שעבר אני אמרתי, זה כל כך רגיש, זה כמו לזהות מרחק של מכונית שנוסעת ליד אמבולנס מהשינוי שיש בצופר של האמבולנס. זה משהו מאוד מאוד רגיש, מאוד עדין ומאוד עם שולי שגיאה מאוד גדולות, כי מאוד קשה לתפוס מדידה טובה. ולכן יש באמת ויכוח על האם המדידות שזיהו את כוכב הלכת הם מדידות.
האם הרעש הזה הוא כוכב או שזה סתם איזה רעש רקע?
בדיוק, okay. בדיוק. ועכשיו הצוות הישן בא להגן על שמו ולהצדיק למה הוא לא מצא את כוכב הלכת הזה. הוא טוען שבאמת הוא עשה ניתוח מחודש וכוכב הלכת לא קיים. הצוות החדש שכן גילו אותו הגיב לזה והוא אמר, אתם סתם אוספתם עוד 60 נקודות מידע, זה לאו דווקא מתרגם לשינוי ברגישות או בגרעיניות, שזה מה שצריך כדי לתפוס אותו, ואנחנו אומרים שכוכב הלכת כן קיים, וכל שאר המדענים אומרים שזה נושא בעייתי, שצריך להתייחס אליו בזהירות. הדבר האופטימי בכל הסיפור הזה, זה שאם נחכה איזה 5 שנים עד שיהיו מכשירים יותר טובים, בוודאות תהיה לנו תשובה. זה לא מסוג הסוגיות המטאפיזיות של איך תדע מה יהיה או מה לא, פשוט צריך רזולוציה יותר טובה במכשירים, ואז תהיה תשובה.
Awesome.
כן, אבל זה מאוד יפה, זה מראה איך גם המניעים האנושיים שלרוב דופקים דברים, כמו אגו ומניעים כספיים וכולי, כשהם בתוך המסגרת המדעית וקבוצות נלחמות אחת בשנייה, גם אם המלחמות נובעות מהמניעים לחלוטין לאובייקטיביים האלה, התהליך המדעי מכניס לתוך זה אובייקטיביות, ובסופו של דבר אנחנו יוצאים עם עובדות. שזה משהו שאני מאוד מאוד אוהב בתהליך המדעי.
הוא במקביל.
הוא בניגוד.
איך קוראו להו? אני לא זוכר כלום מהפרטים שם, אבל יש איזה חבר בסטי שדיווח על עכשיו, אחרי שיצא באמת הכתבה הזאת על הכוכב, על קיומו, לא הכתבה המפקפקת, דיווח על כך שהוא קלט אור משם. זה סימן חיים מסוג הדברים שסטי הוא טוען היו מקבלים כאחד הסימנים.
כן, הוא טען שזה פרץ אור בקוהרנטיות מאוד גבוהה ובמשך זמן מאוד קצר שמתאים למה שאנחנו היינו מקבילים ללייזר נניח. כלומר, למשהו שהוא לכאורה מלאכותי ולכן תוצר של תרבות אחרת. כל מי ששמע על התגלית...
זה היה לי פשוט שנתיים אגב. כאילו, הוא עכשיו אומר שזה היה, אבל זה היה לפני 2 שנים. יכול להיות שהיה ניתוח לאחרונה או משהו, שזה לא קשור?
לא קשור, הוא פשוט עכשיו נזכר.
הכוכב עלה לכותרות, אז...
אתה מבין מאיפה זה בא? זה הכוכב הזה שיש עליו סיכוי שיהיה חיים וזה. אוקיי.
כן, עכשיו כל מדען ששמע על זה וביקש גם עוד פרטים כדי לחקור את זה, החבר סטי, המדען שעובד בסטי, הוא לא מספק עוד פרטים על זה, הוא לא מוכן לשתף את המידע שלו עם אף אחד אחר, הוא פשוט טוען את זה. לדעתי מה שקרה זה שהוא עשה חיפוש על מערכת השמש הזאת כשהיא עלתה לכותרות, ראה שאיפשהו ביומן שלו הוא כתב על איזה אנומליה שהגיע משם, ואז הוא החליט לצאת עם זה, ואין לו לא את המידע ולא את הפרטים, ו...
היה בכתבה, ציטוט של דרייק, היו כמה של דרייק, והידוע מהדרייק אקוויז'ן, שהוא אחד המנהיגים של סטים, לא המנהל בכיר.
המייסדים והאושיות המרכזיות בתנועה.
כן, אז הוא, משום, הוא כתוב שם שאומר שלא יכול להיות שהסימן הגיע משם, אבל אין שום פירוט. אבל הוא גם כן אומר שניסיתי לדבר איתו, והוא לא מוכן לדבר איתי. זו כתבה מדעית, אתה יודע, דרייק, אחד האנשים המוכרים, אקוויישן שכולם מתעסקים איתה.
כן, בינינו אם אתה חבר בסטי ודרייק מתקשר אליך, אתה לא רק תרים את הטלפון, אתה גם תקליט את השיחה ותשמיע אותה לעצמך כשאתה הולך לישון כל לילה. לא שאני אי פעם עשיתי דברים כאלה.
מה פתאום. ירון נרדם עם הרעיון של רנדי.
טוב, בכל אופן, אז חוץ מהאות הזה שהגיע מהכוכב שיש בו 100% חיים, שאולי אם הוא קיים, אז גם לאחרונה במנהטן נראו סימנים לחייזרים וחיים מחוץ לכדור הארץ.
אותי זה היה מרשים אם היו שם סימנים לחיים תבונתיים באופן כללי.
אוי, באמת, על מנהטן אתה עושה את הבדיחה הזאת?
או, סנאפ!
אוקיי, אז בשלושה, הסיפור עוסק בסביב, הולך סביב כתבות בדיילי ניו יורק דיילי ניוז, לא, בואו נגזים. ב-13 באוקטובר הם פרסמו כתבה על דיווחים על לבמים בשמי מנהטן באזור ווסט סייד. באחת וחצי הרבה שיחות הציפו את המשטרה ואת השירות האוויר שם. הרבה אנשים דיווחו שבואים חפצים לבנים נוצצים בשמיים והם לא יכולים להסביר את זה וזה נורא מטריד.
ביום או בלילה?
ביום, במהלך היום. יום בהיר, ללא ענן, ואני יכול להגיד לכם גם שמנהל התעופה האזרחי בדק את כל הנתוני רדארים שלו, ולא מצא שום כלי באוויר באותו זמן. שכמובן, תלוי לי לאיזה אתר אתה נכנס, זה או תומך בזה שזה לא חייזרים, או שזה כן תומך בזה שזה חייזרים. אתה יודע, וברחוב יכולנו למצוא...
מסוגלים להעלים את המסה שלהם, אבל לא, 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 לא לגרום לחליות שלהם להיעלם מטווח כן. הראייה של כן, בני אדם.
לא, זה מסר.
זה תראה. מסר.
כן, אז הסיבה שהסיפור הזה תפס עוד תאוצה, כי היה אפשר להוסיף לו את הנתון הנוסף, בחור בשם סטנלי פולהם, לפני כמה חודשים שחרר ספר, על חייזרים וחלליות ועוד הרבה דברים הרבה יותר משעשעים, שבו הוא חזה, אמר שב-13 באוקטובר תהיה תצוגה מסיבית של UFOs בכל הערים המרכזיות בעולם.
משהו בסגנון Independence Day?
אני הייתי אומר שכן. ואכן ב-13 באוקטובר נצפו, היו הרבה אנשים מנהטן, עמדו שם, הם ראו את הדברים האלה והם נדהמו, והיו לנו את הציטוטים הרגילים כמו It's been hovering there for a while, I'm just kind of baffled. How can it be ordinary? There is something going on.
I'm just saying.
האיש מהרחוב, כן. וכבר באותו יום המשטרה אמרה ש... נראה להם הכי סביר שזה בלונים, למרות ששוב במאמרים שמנסים לתמוך מתחילה ברעיון שזה באמת חייזרים, אמרו שכמות כזאת של בלונים שמשוחרים לאוויר היו צריכים לקבל אישור.
מאוד מסודרים האמריקאים.
כן, ובאותו יום גם בנג'מין רפורד, שהוא כותב, הוא חוקר פרנורמלי, אחד מהיחידים בעולם, והוא חוקר הרבה תצפיות כאלה של חייזרים ולייק מונסטרס, מפלצות ים, וכל דבר פרנורמלי שיכול לשים עליו את היד. ובאותו יום הוא גם שחרר כתבה שלדעתו הכי סביר שזה כמה בלונים שהשתחררו מהאזור שם, או הופצו בכוונה כפי שהיה לפני כשנה. בכל אופן, יום לאחרי זה השתחררה כתבה בניו יורק דיילי ניוז, שבה בבית ספר יסודי בוורצ'סטר, המנהלת אמרה, UFO, they're crazy. Those are our balloons. מסתבר שבאותו יום, בבית ספר הזה הייתה מורה שעשו לה מסיבת נישואים, ואחת ההורים שהייתה בדרך, היו לה כ-40 בלונים לבנים ססגוניים ומנצנצים, שהיא לקחה למסיבה, ושהגיעה לדלת, השתחררו לה, זה כ-12, וזה היה...
היה לה אישור לשחרר את הבלונים האלה?
לא, לא היה לה אישור, היא לא שחררה, הרוח סחבה לה את הבלונים, אני לא יודע אם הדגשתי את זה, זה נורא חשוב שלא יתבעו אותה. זה קרה בסביבות אחת, חצי שעה לפני שרוב הדיווחים קרו, כמו כן, טענת, לא יודע, אנשים שמבינים ברוחות, אמרו ש...
רוחויסטים.
רוחויסטים. הרוחות באותו יום התאימו לסחוב את הבלונים לאותו אזור, משם לשם, ומוסיפים את הרעיון שהליום בגבהים האלה גורם לבלונים להתעקם בגלל שהוא מתרחב, וזה עושה אותם עוד יותר מוזרים. וכמו כן, השמיים הבהירים מאפשרים לראות אותם למרחק מאוד גדול, שעוד יותר עשוי לשבש את מה שאתה רואה.
אוקיי, אז לסיכום. כל הערכות מלכתחילה דיברו על בלונים, כל הערכות ההסברים הרציונליים, התגלה באמת שהיה בדיוק באותו זמן בלונים שיכולים להסביר את התופעה, וכל הפרטים מתאימים.
כן, ירון, אבל אתה שוכח שסטנלי פולהם אמר שב-13 באוקטובר תהיה תצוגה של ה... זה בדיוק זה.
הנקודה המעניינת זה אולי לבדוק כמה אנשים אומרים ביום שתהיה תצוגה של חייזרים, וכמה מהימים האלה פשוט חלפו על פנינו בלי שיקרה כלום.
זה דבר אחד, ואתה יכול עוד כמה דברים. קודם כל, הבן אדם הזה, סטנלי פולהם, אולי מעניין אתכם לדעת למה זה קורה. מה הרעיון מאחורי זה? לזה הגעת?
לא. אני חייב לציין שאני לא הצלחתי להחזיק את אורך הרוח הנדרש להקשיב לו.
אז מה שקורה, החייזרים רוצים להרגיל אותנו למציאות שלהם, לאט לאט, כי כמובן יודעים שהם יבואו ויכנסו ישר ונסו להגיד לנו מה קורה, אז זה הרבה אנשים יגיבו בפאניקה ואלימות, אנשים לא יבינו ולא יסתדרו עם זה.
שלא יהיה לנו אלם תרבות, כאילו?
כן, ובעצם החייזרים הם בעדנו, הם רוצים לעזור לנו, הם באים לעזור לנו, והתצוגה הזאת, שהם חושפים את עצמם קצת, אבל לא, עדיין לא ניגשים לקרקע או יוצרים תקשורת ישירה, היא כדי להרגיל אותנו לאט לאט למציאות שלהם, לפני שהם יתחילו בתהליך של לנקות את כל הגזים הרעילים מהאטמוספירה של כדור הארץ.
בינתיים זה עובד, אני מאוד מורגל לבלונים, אז בתור התחלה זה צעד נכון מצדך.
כן, גם היופי זה שכל האנשים שנתלים בזה מתעלמים מהעובדה שהוא אמר שזה יקרה בכל עיר גדולה בארצות הברית.
יס, לא רגע.
במקרה זה קרה רק בעיר שבה שוחררו בלונים בשעה הזאת.
לא, זה אני לא יודע. אני, מה שבאמת רוצה להגיד, קודם כל הוא דיבר על תצוגה מסיבית, בכל הערים הגדולות בעולם. יש כל יום כמובן תצפיות בערים גדולות בעולם, אבל היום הזה לא היה יוצא דופן בשום צורה. דעתי הוא... לא נראה לי אחד החלשים, אבל גם בהחלט לא אחד החזקים.
כן, טוב, זה פשוט מדהים, כי גם כשמוצאים את ה... א', אני מאוד מאוד אוהב, וזה מישהו פעם אמר, אם אתה רואה אבם, ושבוע אחרי זה אתה עדיין, אתה מניח שזה חייזר, כנראה שאתה עצלן, כי אם באמת היית הולך ומברר, סיכוי גבוה שהיית מוצא הסבר, או בתצפיות אסטרונומיות, או בזה או בזה, היית מוצא איזשהו הסבר. וזה מדהים אותי שגם כשההסבר כל כך זמין וברור, מההתחלה כל התיאוריות דיברו על זה, וגם נמצא כנראה קורלציה אחד לאחד מול אירוע אמיתי, עדיין זה יירשם בתור תצפית של חייזרים. או פס, כאילו למרות שיש לה הסבר בסבירות מבחינתי מוחלטת למה זה היה.
זה יותר נכון בקהילות שכבר מאמינים מכתחילה. ואני חושב שדווקא אחרי הפרסום של הסיפור בלונים בגן ילדים, רוב הציבור הביני שזה מה שהיה, ולא הלך מדבק במסקנות אחרות.
איזשהו עניין זוטה קטן שהיה בארץ, שרק נזכיר אותו באיזה שתי מילים. ב-11 לאוקטובר קרסה החומה שמקיפה את מתחם אנדרומדה ביפו, זה מתחם שבו נעשות עבודות בינוי, וזה מתחם שנחשד שהוא נבנה, לא נחשד, שהוא נבנה לאתר קבורה יהודי עתיק, ובמסגרת העבודות פונו משם כבר הקברים והוזזו העצמות. עכשיו יש מחאה מאוד מאוד גדולה בציבור החרדי סביב הבנייה הזאת, ויש שם משמרות מחאה, ולפני כחודש היו גם רבנים שהטילו כללה על המתחם, ויש טוענים שאולי כללת הרבנים אכן עבדה, וזה מה שגרם לה התמוטטות חודש אחרי. עכשיו, הדבר המעניין הוא, א', פשוט כי זה מקרה מבחן מעניין לבדיוק דברים כאלה, א', כל אנומליה הכי קטנה באירוע מיידית הופכת לסיבה ולהסבר של הדבר הזה. לדוגמה, אף אחד לא נפגע, זה מראה שהכללה בעצם לא פגעה ביהודים, אלא רק בעבודה עצמה וכולי, למרות שזה, האנשים הכנו שם את המכוניות והלכו לעבוד, כאילו מן הסתם כשזה התמוטט על המכוניות, אף אחד לא היה במכונית. גם כמובן מיידית מתבטל משך הזמן בין הטלת הכללה לבין עד שהחומה נפלה, זה היה לפני חודש, הוטלו הרבה כללות אחרות שלא קרה איתם כלום וכולי. הדבר המעניין לדעתי, זה אני קראתי קצת מהכתבות שסיקרו את האירוע, בכל כלי התקשורת, נקרא לזה חילוני, חילוניים ממסדיים, כמו רות 2, מקו, וואלה וכו', היה רמיזה לזה שאולי הכללה עבדה, ובטוקבקים דיברו על זה, זה מוכיח, זה מוכיח, ודווקא באתרים הדתיים והחרדים, כמו בחדרי חדרים, רות 7 וכך הלאה, להגו לכל מי שאלה את הרעיון הזה. כאילו, היו שם תגובות נהדרות, כמו, כן, דחפורים חופרים והחומה נופלת, איזה נס בלתי סביר זה, וכן, לכן הם נתנו חודש עד שזה יקרה, וטוב, אם הכללות היו עובדות, אז למה שלא פשוט יקללו את אויבי ישראל ויגמרו עם זה, כאילו כל מיני דברים כאלה. זה היה מאוד מעניין הדבר הזה, שדווקא, לא דווקא, אני מניח שזה מאוד הגיוני, אנשים שבאמת האמונה שלהם זה הדת היהודית, הם מבינים כמה זה באיזשהו מובן עבודת אלילים להגיד שכללה שאתה מטיל, אז הקדוש ברוך הוא עושה את מה שאתה עושה ובאיזשהו מקום מציית לך. כי הוא מעניין מבחינתי בתור מקרה בוחן. עכשיו חשוב להגיד, הקברים והעצמות כבר הוזזו משם, כאילו זה לא שמיטוט החומה מונע משהו, הוא בסך הכל גורם לקבלן להוציא מהכיס שלו כסף ולשלם לאנשים שנרמסו המכוניות שלהם. זה לא, כאילו, לצורך העניין העבודה ממשיכה, זה לא כזה בגדיל.
אבל תן לי לשאול אותך ירון, מה זה אומר כללה? זאת אומרת, כי הכללות כמו שאני אוהב, שאתה מטיל משהו ספציפי, אתה יודע, זה עונש מסוים. אתה תהיה לך שח אחד הרבה יותר ארוך מה שאני אחמא עכשיו לאורך כל חייך.
הענף מפרס?
או חצי הפרצוף שלך יהיה בורדו עד שתודה שתהיית.
לא, זה של השבק.
לא, זה במובן, כי הכללה פה היא במובן של מעין השם יקום דמו שכזה. הם עשו ממש טקס שבו הם, לא, באמת, הם עשו טקס, הם קראו פסוקים מסוימים, תקעו בשופר, שחזרו חלק מהמובן של סביב חומות יריחו, הם ממש עשו את זה בטקס, וכולי, אבל לא היה איזשהו משהו באמת ספציפי כזה וכזה וכזה.
תן לי לשאול אותך.
כן.
חומות יריחו נפלו?
כן.
There you go.
Okay, so Simon and Ernst, thank you very much for joining us. We're here from Reasonable Doubt and the Israeli Skeptical Podcast, and Daphna from Spinoza. And we're very excited to talk with you. I was at a recent time with Liora, and it was great hearing you speak your talk there and your panel about grassroots skepticism.
Yes, yeah. So you've just been in London?
No, I wish. Right. That we're in Vegas, we were.
Ah, right. Yes. Great. Well, we just had Tam in London, and it was great to have 1,000 people who are interested about science and rationalism. And as you say, there's a movement now not just to be skeptical, but to actually go out and do something, to actually use regulation to inform the public, to combat government if it's being irrational as well.
Yeah. Okay, so specifically about the book, quick question. You combined forces to write it. Do you believe such a book could have been possible without someone from within the field with some sort of credentials in the eyes of alternative medicine practitioners?
From my point of view, I've published over a dozen books on the subject before, but they missed the target. There were books for healthcare professionals and with complementary alternative medicine, one needs to target the consumer. Scientists don't write a language that consumers want to read. It's too boring what I write. So the meeting of two minds, I think, was necessary to write that book, absolutely. And it needs more than a writer. It needs a scientist, because Simon is a scientist and a writer, to understand this subject, because it's not so straightforward as you probably have heard this evening.
I think that's the fact that it's not straightforward is important, because when I wrote about Fermat's last theorem, all mathematicians agree Fermat's last theorem has been proven. When I wrote about cosmology, the overwhelming number of cosmologists agree that the universe was created, say, 13.7 billion years ago. When you write about alternative medicine, there's clearly a split. The therapists think one thing, the doctors and scientists think something else. So in order for the book to be convincing, it had to have credibility. And I think Edzard brought a huge amount of credibility because he is a professor of complementary medicine. He was the first professor of complementary medicine, and he's been committed to it for 17 years. And there was a time when he was a practicing complementary therapist.
So actually, what was the target audience in your mind when you wrote the book? Was it the practitioner, the everyday consumer, as you said it, the scientific community?
The intelligent consumer, I would think, plus everybody else, because the book is written such that doctors can learn a lot of it. Certainly, complementary practitioners can learn a lot from it. But mainly, for me at least, it was the intelligent consumer.
I mean, I always write books that I think I would like to read. So if I was... So I now have a little son. He's only 7 months old. And when you become a parent, you realize that everybody is throwing alternative therapies at you. Craniosacral therapy, cranial osteopathy, homeopathy, just anything. And so I wanted to know what works. You know, what doesn't work, what's safe, what's dangerous. And so I've kind of written the book for people who want to know about their family's health and about their own health, and who want to base that decision not on fashion, not on what Prince Charles tells them, not on what the internet tells them, but what on what the evidence tells them.
What the evidence tells us, there was a woman here earlier that said that the evidence is wrong, or the evidence, you have your evidence, we have our evidence, basically, is the approach. And I thought it was basically wrong, but my question is this. Let's forget all I just said. How would a person from the street, not specifically the intelligent consumer, just the consumer, would know that the evidence that you put forth are any stronger or more valid than any other book, for instance? You know, 'cause there are people writing books that say, we have these studies. How would the consumer go about, you know, knowing that these aren't good studies or that these aren't good compilations or whatever?
Well, if a chiropractor writes about chiropractic, or an acupuncturist writes about acupuncture, to me, this is a little bit like the Pope writing about Catholicism. You need independent people. I'm an independent academic. I'm not paid by any interested party. Simon doesn't have a conflict of interest, and that is one way of telling you that we're probably telling or trying to get as close to the truth as we humanly can.
Right. That conflict of interest is one red flag you could raise, but are there others that, you know, because I feel, I haven't read the book, I'm sorry.
I think what we say to the readers are, I think the reader just has to trust us to some extent, because I'm as a science journalist, I think I've developed a reputation over a decade. And so people say, well, actually, no, this guy's, people say he writes good science books, so I kind of trust he's going to do a good job. And then they look at Edzard and they say, well, this guy's very respected professor. He's not a practitioner. He's not, as you say, not in the pay of big pharmaceutical companies. We're going to kind of trust that he's going to do a reasonably good job. And that's all we can do. If they want to go one step further, then they're welcome to dig down into the book and to look at the meta-analyses and to look at the research and tear it apart for themselves. They're very welcome to do that. And then hopefully they'll see that actually we've done a fair job of bringing it all together.
An easy way of doing that would be just to go on the internet, look at what the Cochrane collaboration says. We extensively cite the evidence because it's very reliable, very independent type of evidence. And with a little bit of digging, you find that it coincides with what we say. So probably...
I mean, one of the examples, you know, so in the book, we say that chiropractors shouldn't... So chiropractors are spinal manipulators. Are chiropractors big in Israel?
Yeah, most of the profession is just manipulating the spine with no extra claims. Some are, but okay. Most aren't.
Well, in America, it's huge. In Britain, it's big. Here, it's a bit smaller. But we say they shouldn't treat colic, to pick one example. They say they can treat colic. Who does the public trust? Well, I think we've been proved right, because since the book was published in Britain, there's been a huge controversy over who's right. And eventually, the General Chiropractic Council, well, the British Chiropractic Association, has withdrawn those promotions. So even they now admit that they really shouldn't have been promoting those treatments. So I think, in a way, that's shown that in that one example, we were right all along. And it's just taken the therapists a bit of time to work out that we're right.
And it was an interesting process, because during the course of this 2 years of battle, the chiropractors were challenged to produce the evidence, and they got even a full page in the British Medical Journal to show their side of the evidence. So they produced what they think is evidence. And that was, for me, very interesting, because it showed me that they haven't got a clue what evidence actually is.
They presented papers that were about osteopathy. They presented papers that were about adverse effects, which wasn't the issue. They were giving papers about adult conditions when we were talking about childhood conditions. They were giving pilot studies which clearly didn't carry any credibility. As you say, this is what these people call evidence, you know, and that's why eventually they had to back down, I think.
I think that's a case where you drove them, or they were driven into a fact-based discourse. But as you can imagine, the general public is very far away from understanding that.
Yeah. Yeah. No, it's very confusing, because, I have family relatives, and they will say, well, I say, why do you use homeopathy? They will say, well, I use homeopathy because the high street pharmacist sells it. I use homeopathy because this tennis player uses it. And if they're a sportsman, they must know about health and fitness. I use it because the government sells it via the NHS or offers it via the NHS. I use it because this big summer Sunday color supplement magazine tells me it was wonderful. So people use it for kind of rational reasons. And if you say, well, there's no active ingredient, this is just a sugar pill, they will say, well, I heard this homeopath, and the homeopath said that if a CD can have a memory, why can't water have a memory? Yeah, exactly. But, or they would say, well, vaccination is a little bit of something that harms you can help you. So with homeopathy, a little bit of something that helps you, harms you, can help you. But obviously, when they mean a little bit, they don't realize that a little bit means nothing. I think our book is one thing that's, I think, helped raise awareness in Britain. But there's also been a lot of other stuff going on, especially amongst the skeptical community. There was something called the 1023 campaign, where people all over the country, and I think in about 10 different cities, overdosed with homeopathy. They took, I was there, I had 80 pills, and I downed them in one go to show people that this is just sugar. And it's going to be repeated next year. And I hope people in Israel will also have your own 1023. Get 5 people, 10 people, and just join it, because that makes people realize, if that was a real medicine, would they take 80 tablets? No. So therefore, it's just sugar pills.
And inquiry of a committee in Parliament, which concluded that it doesn't do anything, and recommended to government that it shouldn't be funded.
The
government then decided to fund it nevertheless, which is a bit sad, but it's all little steps in the right direction, and it's the right direction because it's pro-evidence. It's not right direction because it's anti-alternative medicine. It's pro-evidence. That is so important, I find.
Yeah, the British Medical Association voted recently, the junior doctors voted against homeopathy, and then the main British Medical Association conference said that pharmacists shouldn't make claims for homeopathy, doctors shouldn't be training in homeopathic hospitals. They very strongly came out against it. And Edzard, you took part in writing a letter with half a dozen other people that transformed the way homeopathy is perceived, because you challenged the local health authorities and said, how can you justify spending money on these treatments when there is no evidence. And in the 4 or 5 years since then, the amount of spending has dropped. One homeopathic hospital has closed completely. And as Edzard said, that's not a negative thing. Closing a hospital is not a negative thing if that money is then spent on nurses in hospitals where they're really effective or drugs that are really effective. So skeptical activism and bloggers, academics, skeptics have all worked together on this. It's really important to think of the moves forward that are being made. I heard James Randi speak 2 years ago when he came to London, and he said he took on a faith healer, spiritual healer called Popoff, and he completely debunked him, made him look like a complete fool. He had a microphone in his ear, and Randi tapped into it. And he said, but the bad news is that 15 years later, his tax return is $1 million bigger. And he said, you know, we will never win this fight, but we might have some fun. And I think he's wrong. I think he's wrong because, and I said so when he was in London yesterday. I said, you know, what skeptics are now showing, inspired by James Randi, is that if you do lobby hard enough and campaign, sometimes with humor, sometimes with a more forceful attitude, sometimes with clinical logic, sometimes, you know, sat around a pub late at night getting drunk. But if you keep on pushing, you can begin to change the system.
All the major health organizations in Israel, if you know, it's like a bit like an insurance in the outside Israel. I don't know how it's to explain it, something unique to Israel. But they also offer an alternative medicine inside its clinics. And what is your idea about it?
No, health service is privatized here, yeah. So
I think
they claim that it's because of the demand.
Yeah, I think that's right. It's demand. I mean, I've heard people say it must work because the insurance companies will pay for it, and that doesn't mean it will work. It means that they can make a profit out of it. That if they offer alternative therapies, then people will say, I want to buy that insurance system. So the insurance companies, their main goal, I guess, is to make profit. The pharmacists sell batch flower remedies because they want to make a profit and so on. So I would prefer if the health insurance companies were more honest and said, we will only provide treatments which are backed by good evidence.
Patient demand shouldn't control healthcare. It's not a supermarket where stuff is on the shelf. The filter has to be the evidence.
Particularly as patient demand will always outstrip the money that's there to supply. So how do you restrict the patient demand? Well, you do it not completely, but to a large extent on what the evidence tells you.
Yeah. So actually, continuing the avenue you laid out before, what would be a win for you? Because during the discourse, we talked about the thinking consumer against the regular consumer, and how. What would be a win for you in the UK, let's say, in the field of alternative medicine? Complete banishing, no governmental support. What would be a win? The win.
For me, the end point of almost 2 decades of work and struggle would be the recognition that evidence matters. A complete ban would be as nonsensical as a complete allowance of all these treatments. Some treatments do seem to work, and these need perhaps further testing, and if it's confirmed that they're effective, then they need to be integrated in routine healthcare. Other treatments need to be banned. Perhaps homeopathy is the most classical example of that, with quite a few therapies in the middle, we can't be sure, and we need more research. If all this happened, that would be my dream.
So an evidence-based discourse on all levels, from government to the consumer.
Evidence-based alternative medicine is not a contradiction in terms. I think that would sum it up.
What do you think about the regulation of alternative medicine, complementary medicine? Should it be regulated? How could it be regulated?
We have this discussion in Britain quite intensely. We have to remember what regulation is for. Regulation should ensure that the consumer is not harmed by something, and therefore regulation must be good. But regulation has to be sensical. If not, nonsense will result. And if you look at how healthcare professions are being regulated, you will find that there's always an obligation to practice according to good evidence. If that is missing, as it in some proposals in Britain for acupuncturists, for instance, would be missing, then regulation must be nonsense. If you regulate homeopaths in a proper fashion and force them to practice according to good evidence, then homeopaths have to stop working. So that can only be a good thing. Evidence cannot be extracted out of regulation just because it's convenient for some people.
So regulation, in a way, it's interesting. The regulation for animals is that in Britain, you cannot treat an animal unless you're a qualified vet. You must be a qualified vet. Anybody can treat a human, but for animals are precious. But then, rightly so. So homeopaths can't treat animals. So you have a very strong regulation there. Vets can. Now, some vets believe in homeopathy, so they use homeopathy on animals. Now, their regulation of vets, I'm pretty sure, I'll go back and I'll check this, but I imagine that the regulation of vets says that vets should only use treatments according to the best available evidence. So those vets, I think, are breaking their own code of conduct. Other vets have tried to point this out and said, this is wrong, we should be regulating our profession properly, and they haven't been taken seriously. So I think this is an example where the regulation is there and it could be effective, but it's not being used properly. But the danger, I think, that Edzard's alluding to is that if you regulate homeopathy, then and the bonus would be that you would maybe get rid of unethical homeopaths, you'd get rid of hygiene problems, you might get rid of issues of consent and so on. But patients would think, wow, if it's regulated, it must work. And so the danger is that if you regulate nonsense, you give nonsense credibility.
The best example of how regulation can go wrong is in front of our eyes with Simon's case with the British Chiropractic Association. They actually were regulated by statute, which means just like doctors in Britain, yet they made all sorts of claims. Regulation was not enforced somewhere in their statutes. I looked it up. It says they have to apply good evidence. But if you then use regulation only as to accredit a profession, then it's misuse of regulation, and that seems to be what has happened with the chiropractors. They were just not enforcing proper regulation.
I have a somewhat unrelated question. I think we are all somewhat exposed to the intellectual atmosphere in the UK. Did you have any reservations about coming to Israel, both for yourself and for how it will be seen public or something like this?
No. It's, we've both been previously for different reasons, and keen to come back. I mean, this is the fourth book that I've published here, the first one that I've co-authored. And I meet people in Britain who've read the Hebrew edition, or I receive emails from people here who've read my books and enjoyed them. So it's a real pleasure to be able to come here and meet readers and meet people that are excited and passionate about science. This is a country that clearly has a passion for science and technology and values learning and knowledge. But it's also a society that seems to have gone slightly overboard on alternative medicine as well. So it's nice to be able to come here and talk about alternative medicine as well.
In your book, you give a lengthy overview of the historical turns of medicine, how it was before the scientific method and then afterwards, and the dichotomy between these two. Do you think that when push comes to shove, if there's an epidemic or a real health crisis, that people will come to their senses and say, okay, this will save my child, I'll go with regular, straightforward medicine? Because the improvement between scientific medicine and non-scientific medicine is amazing, the improvement for science.
Those who can see it.
I certainly hope that this would be the case, but what one might fear that not everybody does the right decision. When we had the scare about the latest swine flu, or was it bird flu epidemic, I monitored the internet for websites promoting homeopathy for that condition. And it was just unbelievable how within a few days, from virtually zero website mentioning homeopathy for that condition, exploded exponentially into several thousand websites. So I think the fraudsters, and there I have no hesitation calling them fraudsters. The fraudsters are...
I do hesitate.
We can cut that out if you'd like.
Yeah. I mean, I saw a chiropractic website which said, bird flu's coming, you should come and see a chiropractor. Because I think they genuinely believe that they can boost the body's immune system. They really think they can do it.
Well, I think they, most of them believe it. I mean, it seems hard to believe that, you know, we have, 20-30% of the world population are frauds. I don't know. That sounds a little much.
Yeah, but it's the, but your question about when push comes to shove, in Britain, vaccination rates dropped, and they never really recovered. And then we started having measles outbreaks. And I think we've had two very, obviously very sad deaths due to measles. And you see the epidemics occurring in communities where the vaccination rate is low. And now I think parents are saying, wow, we need to get our children vaccinated, because they realize that that's what happens. And it's a very hard way to learn. It's a very sad way to have to learn. But you know, as you say, when push comes to shove, I think people realize that there are treatments that work and treatments that we wish they work, but they just don't.
At least some of them do. I'm very interested in the specific venue that is this a standard you usually go to? What would be considered an opposing crowd?
This is fantastic. So we're in the Department of Complementary Medicine, or Faculty of Complementary Medicine, which is located near Tel Aviv University.
It's affiliated with it,
yeah. And it's great that they were willing. I know that the invitation was put out to many institutes, and they all said no, except this one. And so it was really interesting to have an active, very active dialogue with staff and students, and obviously two people that think slightly differently.
And it was encouraging to see how many seemed to agree with us. So there's common ground. And why shouldn't there be? I mean, it's after all, it's much of it, what we say is pure common sense.
I once did a debate, which was myself, I think, and Michael Baum against George Lewis and somebody else. And so we did a debate. It was at King's College Medical School in London. And we thought it would be mainly medical students. At the start, they said, right, who believes in homeopathy? That was the motion. Should the NHS fund homeopathy? So they said, first of all, let's see who thinks the NHS should fund homeopathy? 95% of the audience were homeopaths or patients.
Excellent.
By the end, it was only 90%.
So actually, we counted that. Very encouraging.
We counted that as a victory. But if they'd been smart at the beginning, I think they should have been a bit more. They should have maybe pretended to be a bit more.
What is interesting with these debates, in Britain, we have some really rhetorically well-educated people from the other side, and George Lewis is one of them. And when you have a public debate with voting systems like Simon describes, reason almost invariably loses out. And that I find terribly depressing.
Is that depend on the audience?
Even a mixed audience, because they come with these arguments, ivory tower scientists don't know what they're talking about. We on the cutting edge, we see those patients and we have to help them. And you can stay at home with your science. You don't know what it is like to help patients. And science is portrayed as being cold-hearted. And impersonal. For me, it's the opposite. It is cold-hearted to lie to patients, and it's warm-hearted to treat them effectively.
I think that your example and the conversation today serves to exemplify the fact that the problem we're facing is a bit bigger. It's more of a social problem, the way people tend to think, or the sort of evidence they consider evidence. Do you address that in any way? I mean, I think most of the questions you've got, you've probably heard 1,000 times before.
Yeah. I think most of the questions we hear are from people who already have a preconceived notion. So people say to me, homeopathy must work because it works on animals. And animals don't know about the placebo effect, and so therefore it must work. Now, it's nearly always a homeopath who asks that question. And I feel like saying to them, just go away for a day and think of 5 reasons why that might not make sense. Because if they thought about it, you know, you would say, well, okay, who's reporting that the animal gets better? Well, it's the owner. And the owner is going to be biased. The owner wants the animal to get better. The owner is probably a very good owner. They care about their animal. That's why they're giving them homeopathy. Maybe it's a tender, loving care that is making the animal better. Maybe the animal's natural recovery is what's happening. Maybe the animal's getting some parallel treatment. But maybe you're right. Maybe we should test it. And sure enough, there have been tests with cattle with mastitis or calves with diarrhea. And there's no difference. And I think it's nearly always, because it's the homeopaths that kind of know those arguments and know those ways of winning arguments. But if they just looked at the evidence for 10 minutes, they'd realize that, okay, if they're right, they're not going to be able to prove it via animals yet. But that doesn't stop them throwing that argument at you every time.
Okay, thanks a lot, Sally. That's all the time we have. But thank you very much for giving us of your time. It's been a pleasure.
And
we really admire your work. I can say myself personally and everyone from Reasonable Doubt and Spinoza and pretty much everyone.
Well, it's great to see skepticism flourishing in all parts of the world, not surprisingly.
Yeah.
Thank you very much. I find your systematic reviews very entertaining.
ככה, בנוגע לפנת איפה תהינו, בנוגע לשיטת EFT, השיטת תיפוף, סיילנט מייק אמר שיש לעשות הבחנה בין שתי טענות שאולי החבר של ה-EFT אומרים. אחד זה שמפת המרידיאנים לא שווה כלום, והשני זה שמפת המרידיאנים לא ידועה במלואה. הם אומרים שהמפה לא ידועה במלואה, אבל הם אומרים שהחוסרים הם כל כך גדולים, עד שלמעשה כל הצלחה שיש לך אפשר לייחס למרידיאן שלא מופה. במובן הזה, סיילנט מייק צודק שמידת אי-הוודאות היא כל כך גדולה, שזה מעקר מתוכן את עצם ההצהרה עצמה. אבל הם עצמם אומרים, המפה פשוט לא ידוע במלואה. לכאורה אפשר לתרגם את ההצהרה שלהם מבחינת היישום המעשי שלה, לזה שכל הגוף הוא מפת מרידיאנים אחת גדולה, מלאה בצפיפות מלאה. בפועל, על פי זה, כי כל נקודה שאתה תיגע, אם הצלחת בה, זה בעקבות מרידיאן. עכשיו, בנוגע ל... אנחנו מתנצלים, היה איזשהו בלבול בין לירון לאריאל, וציינו שהאמירה של לירון הגיע מאריאל, אנחנו מתנצלים באופן מעמיק. זה אני מתנצל. אז אנחנו מזמינים אתכם להשאיר תגובות באתר, ליצור אותנו קשר דרך טופס צרו קשר, לדרג אותנו באייטיונס ובאייקאסט. כל זה ועוד אתם יכולים לעשות באתר שלנו www.safeksavir.co.il. חשוב להגיד, אנחנו מאוד מודים לכל מי ששלח הצעות לפינת המאזין, פינה שבה אנחנו עונים לבקשות שלכם. אנחנו מודים לכם, אנחנו כותבים את מה שאתם שולחים לנו, אנחנו מבצעים על זה תחקרים ונתייחס לזה בתוכניות הבאות. לוקח לנו זמן להגיע לנושאים, אבל זה לא אומר שאנחנו לא מעריכים את הנושאים ששלחתם, ולאט לאט אנחנו מתייחסים אליהם. עכשיו הגיע הזמן כבכל שבוע לפינת אמת או ספק סביר, שבה הפעם ברק יאתגר אותנו, חוץ מאביב שסדרה לעצמה אליבי נוח בדמות תם לונדון.
אליבי?
היא לא צריכה אליבי.
אליבי, מה זה אליבי?
לא אומרים אליבי?
לא,
אליבי. What's the difference?
אז רן,
בכל מקרה מילה לא עזיר.
זוג לי.
לא, אבל זה...
היא לא צריכה אליבי, היא סדרה לעצמה לא להיות פה, לא, לא, לא שאם יאשימו אותה ברצח, אז יהיה לה...
גם, הרבה אנשים ראו אותה שם בכנס.
Alright. This just in. אני בדיוק שמתי לב. ב-13 באוקטובר, היום שהוא חזה בתור התצפית, שים לב, השיחות שגבילו משטרה התחילו ב-1:30, שזה 13:30, שאוקטובר זה 13:10, ו-30 ו-10, 3 כפול 10 זה 30.
מצוין. נכון, כן?
עכשיו לאמת או ספק סביר.
שקר.
זה נשמע לי מאוד אמת.
אחת. מניתוח שנעשה על דגימות של צואה פרי-היסטורית של יונק הדומה לשפה ניסיון, עולה כי המודל הנוכחי של האקלים שגוי. 2. מחקר רחב יריעה חדש מראה כי בניגוד לדעה המקובלת, כמות בינונית של קשיים לאורך החיים פוגעת ביכולת הסתגלות והתאוששות. 3. חוקרים מאוניברסיטת תל אביב מצאו...
שקר, אין תקנים.
לא. מצאו כי חרדה הנובעת מחשיפה לאויב משותף מעצרת כמות חרדה שווה.
לא הבנתי.
כולם מפגינים, כולם מהקבוצה מפגינים את אותה כמות של סימני חרדה גם לאחר האירוע בנפרד.
אם הם אוקיי. חוו את החרדה יחד.
כלומר, גם כשהתפצלנו... זה יהיה פחות האופי שלי או שלך או של זה, אלא איך הגבנו כקבוצה בתוך האירוע.
יס.
אוקיי.
אז בואו נתחיל עם ליאורה.
למה? תמיד אני מתחילה. טוב, זה נשמע לי הגיוני שימצאו משהו שקצת מפריך את המודל הנוכחי של האקלים, במיוחד אם הוא פרה-היסטורי. כן, כאילו, אוקיי, לא יודעת, אין לי מושג האמת. כי הכל נשמע לי הגיוני שזה שקר. הכל נשמע לי שקר, קודם כל. אני אלך על חרדה. חרדה לאויב יוצרת כמות חרדה שווה באותה קבוצה. חרדה. שקר, חרדה.
ליאורה בחרה ב3. אני לא יודע אם אתם מליצים כולם בדרך הזאת, אבל כן. ובכן. ערן.
סגירית שתיים?
הדעה המקובלת בעולם פסיכולוגיה וסוציולוגיה היא שכמות בינונית של חשיפה של כמות בינונית של קשיים לאורך חיי אדם, זאת אומרת נחשף לבעיות עם שכונה קשה או fuck it, I don't know, קשיים שיש לנו בחיים, זה טוב לסך הכל לאדם, כי הוא מייצר לעתיד, הוא מייצר יכולת הסתגלות למצבים חדשים, ויכול להיות התנגדות למצבים קשים. אז המחקר עכשיו מצא שזה לא נכון.
3. 3 הוא השקר.
זה מה שליאורה בחרה.
נכון. אני בוחר בזה גם כן.
אתה בוחר במה שאמרתי שאולי לא הייתי ממליץ לבחור.
נכון. אני הולך על זה בכל זאת.
אוקיי.
כי בעוד שהם, כמו שליאורה צדקה, הם כולם משמעים קצת כמו שקר. אבל משהו ב... כמות חרדה במידה שווה לכולם נשמע כאילו רק נלקח משם איזה לא. כאילו מתוך הניסוח זה רק נלקח איזה בכמות לא שווה בקרב כולם. זאת אומרת, אני לא יודע. כך זה מריח לי.
ירון.
כן, בנוגע לצואה זה לדעתי יכול להיות נכון, כי אני יכול לראות איך יש שם תרכובות גזים מסוימות שאפשר לנתח.
בתוך הצואה גזים?
כן, כן, ולהגיע למצב או מהתפרקות איזוטופים מסוימים, או מהחומרים ש...
זה שאפשר לנתח, סבבה, אבל השאלה היא אם זה מעיד על שינוי בתפיסת האקלים.
זה יכול להיות אנומליה פשוט.
אם בכלל מצאו צואה פרה-היסטורית.
אכן, זאת שאלה טובה, אולי בקרחון או משהו כזה. יכול להיות לדוגמה שהצואה לא התאימה לדגימת גזים מליבות הקרח או משהו כזה. אז בכל אופן אני לא יכול לפסול את זה ככה סתם. בנוגע לקשיים עם הפסיכולוגיה וזה, אני אשים זה בצד כי זה אני לא כל כך יודע מה להעריך, אבל בנוגע לקטע החרדתי, כאילו אנשים לדוגמה יכולים לצאת מקרב מאוד טראומטי ולהתנהג בצורה קיצונית שונה, אבל עדיין בצורה זו או אחרת לכולם יהיה post-traumatic stress disorder, פשוט שיתבטא בסימפטומים שונים. אני דווקא אגיד שהשני הוא השקר, זה גם common sense, גם demonstrably בסביבה שלי, ואני אקח את כל הראיות האנקדוטליות האלה ואני אניח שזה באמת גם מה שקורה. אז כן, נראה לי שאני טעיתי בצורה חמורה, אבל אני אומר ששתיים הוא השקר, שאכן חשיפה לכמות מתונה של קשיים בחיים מטיבה עם יכולת ההסתגלות שלך.
אז ירון הולך בעקבות המלצתי ובוחר במשהו שהוא לא שלוש והוא שתיים. Would you like to know what is the reality?
לא, נראה לי שנסיים את התוכנית פה. יאללה. תודה רבה.
תודה לקוצרות.
אוקיי, זה אז הכי טוב, זה כמובן נתחיל מאחד. אז אוקיי, טוב, קודם כל, את מה שקורה, יש יצור, מה שאמרנו, יצור שהוא דומה קצת לשפן ניסיון, או שפן סלעים, נקרא Rock Hyrax, יצור שעדיין קיים, וקיים כמה עשרות אלפי שנים. ומה שקורה אצל היצורים האלה, הם, יש להם שירותים משותפים, זאת אומרת שהם כולם הולכים למקום אחד בשביל להטיל את כל הצואה שלהם, וגם משתמשים בזה לאורך דורות אגבי דורות, וכל החרה, סתם, מתאסף, ועם הזמן מתקשה למשטח אין בריא, מלא רבדים, שממנו אתה יכול להוציא הרבה אינפורמציה, כמו הדברים שירון דיבר עליו, עם האיזוטופים ולקודד, ומשם אתה יכול להשיג דברים כמו כמה דשא הייתה באותה תקופה. הרי אתה מסתכל על הפסולת של החיה, זה מה שהיא אכלה.
Science is so fucking cool.
ומכאן אתה יכול להשיג בצורה די טובה, לפחות זה מה שאומרים, עד כמה לך או יבש היה באותה עונה. הכמות דשא שהם אוכלים קשורה לכמות דשא קיימת שקשורה לכמות לחות באוויר.
That sounds like a bit of a stretch, אבל אוקיי. Okay.
גם
we'll play along.
לפי דעתי. הם אומרים שזה סולד, אני יודע. אז שים לב. עכשיו, מה העניין עם האקלים? זה דבר אחד. אגב, שנייה, את המשטח הזה מוצאים ממקומות מוזרים על גבי הרים ומערות מוסתרות מאחורי סלעים. And הם אומרים, it stinks. Because of all the poo and...
זה עדיין אבל?
כן.
זה ממש מרשים. הייתי מצפה שזה יתאבן פשוט וזהו.
לא, לא, it still stinks. כן, אז יש ציטוט כזה בכתבה. טוב, אבל אוקיי. אז מה שקורה מהאקלים זה ככה. לפי מודל האקלים הנוכחי, זה דוגמה, זה פשוט הנתונים שעולים משם לגבי מתי היה יבש, מתי היה לך, לא מסתדרים עם מה שהמודל הנוכחי אומר. לדוגמה, לפני כ-5,500 שנים, חצי הכדור הדרומי היה לך יותר. אך מהממצאים של קבוצת מדענים בינלאומית בראשות דוקטור בריין צ'ייס, ואני כתבתי פה, אני פשוט רוצה להגיד את זה כזה כיף, בריין צ'ייס מה Institut de Science de l'Evolution de Montpellier. סתם כיף. אז הם בממצאים שלהם של ניתוח של הקאקי הזה, הם מצאו שזה ההפך. ובנוסף לזה, במאמר שהם פרסמו, יש עוד ממצאים מכל מיני חלקים אחרים של, יודע, כל מיני שאריות אחרות של חיות אחרות ודברים אחרים, שגם מייצרים את אותה תוצאה, שפשוט סותרת את התפיסה הזאת.
אוקיי.
Pretty cool. אז בואו נדבר על שתיים. אז שקר. שקר.
Yeah, baby, I'm king of the world.
שקר פשטני מאוד. הפכתי את זה. הדעה, הפכתי את שתיים. הדעה המקובלת היא שכמות קשיים לאורך, כמות קשיים בינונית לאורך החיים היא לא טובה בשבילך סך הכל. היא תשחק אותך ותגמור אותך.
אה, באמת?
כן. Okay. כמובן, במקרים הקיצוניים של הרבה קשיים, בבירור זה ידפוק אותך. אוקיי? יכול להיות שבכמות הנמוכה זה גם ידפוק אותך. בבינוני אולי קצת מקום לדיון, אבל בגדול הדעה המקובלת הייתה שזה לא טוב. והמחקר הרוחבי הגדול החדש הזה מצא שדווקא זה כן טוב. הוא מצא שבאמת בקצבים זה לא טוב, אבל באמצע כן טוב.
אוקיי, אני מאוד מוזר לי שהדעה המקובלת הייתה הפוכה.
כן, בדיוק, זה גם מוטיפתי.
הדעה המקובלת אינה הדעה של ה-common sense, היא הדעה של אנשים בתחום.
כן, כי תמיד כולם אומרים, צומחים מתוך הקשיים, יש איזה, כאילו, אחרת זה מוביל לפינוק, עד שאתה לא מאתגר, אתה לא מפתח יכולות חדשות, זה נראה לי הגיוני.
אז okay. המחקר הזה לפחות תומך בתפיסת ה-common sense. אז בואו רק נדבר על שלוש.
אוקיי, okay, מעולה.
שבינו מה קרה שם, זה פשוט... אז מה שהחוקרים האלה בעצם עשו, אז הם קחו נברנים וינשופים, שינשופים הם הטורף הטבעי שלהם, ומה שהם עשו זה ככה, הם לקחו את... לנברנים היה שתי אזורים, אזור שהוא בטוח ומסוגר, שהם יודעים שהם מרגישים בו נוח, ואזור פתוח שהם מרגישים לא בטוחים. יש להם את שתי אזורים מהם, לקחו אותם, בדקו כמה זמן הם מבלים שמה, כמה שמה, ככל שאתה מבלה יותר זמן באזור בטוח, הם מסיקים, הרמת חרדה שלך יותר גבוהה, אתה בא להירגע לנוח, לא יודע איך פסיכולוגית נברנית עובדת, אבל זה מה שהם עשו, ואז הם לקחו את הנברנים וחשפו אותם באמת לאנשוף, הביאו אנשוף, שמו אותו על הכלוב, ויצרו תגובה חרדתית להתקפה של אנשוף אצל כולם, ובדקו את הזמנים שהם בילו שמה. והם גילו באמת שהם גילו זמנים מאוד קרובים או דומים לאחר ההתקפה הזאת, לעומת קבוצת ביקורת ששלחו נברן אחד למול הינשוף, ואז שחררו אותו ולקחו עוד נברן ועשו ככה לכמה, כ-30 או 40, הם גילו זמנים שונים. אז אלה שהיו ביחד וחוו את ההתקפה, אז הם בילו את אותו זמן יחסית במקום הבטוח לעומת אלה שנחשפו בנפרד.
זה מעניין, but I call bullshit, כי אני קיבלתי את הרושם שזה לגבי אנשים היה.
תשמע, אני לא הייתי לוקח את זה כל כך רחוק, אבל מפרסמי המאמר פורסם, תוכל לבדוק את זה, זה פורסם ב-Behavioral Brain Research and Neuroscience ו-Behavioral Reviews. במאמר הם טוענים שזה מודל מאוד טוב לאנשים, ושהוא נכון גם כשל אנשים בדברים כמו התקפות טרור. הם אומרים, מה שיותר חשוב זה לא פרספציה אישית, אלא מצבים כאלה של התקפה כללית, אני נכנס לנורמות התנהגותיות שיותר קשורות לחוויה החברתית מאשר לתפיסה האישית שלך.
כן, אוקיי. כן, אבל מגניב, כאילו, הורג אותי הדרכים היצירתיות שאנשים מוצאים לחקור ולהבין ולהסיק מסקנות, זה די מרשים.
כן, די חורבן.
אוקיי, מגניב, תודה, אני מרוצה ושמח.
ירון, אתה מתחיל לעלות בסקרים כוכב עולה, שלא טועה.
כן, כי קיללו אותי ברחוב, אז...
אז הקללה וכל החפולים.
בצדק.
הכל עובר עליהם.
וקקה בידיהם. הקקה של האלה, מהמחקר הראשון, בידיהם. בכל אופן, תודה רבה שהצטרפתם לתוכנית.
תודה לסיימון סינג.
תודה לסיימון סינג.
תודה לסיימון סינג, היית גדול.
ותודה לכם. כן, מעולה. אז רוב תודות, אנא בקרו באתר, שירו תגובות, היו חיים וסגסגו. עד לפעם הבאה.
אני הייתי ברק. אני הייתי רע.
אני הייתי הפאוור ריינג'ר הוורוד. השחור. אני הייתי זורדון.
זורדון.
לא שאני יודע איך קוראים למי שמנהל את כל העסק. אוקיי, אז ביי לכולם.
ביי, להתראות. ביי, צ'או.
קוראים לו זורדון.
בטח שקוראים לו זורדון.
כיף לך, בטן.
He's fucking racist.